הפרקים האלה אנחנו מדרגים ממסע למסע על אומות העולם. בתחילת הפרק הנביא מדבר על דמשק, ואחר כך בהמשך הוא עובר לאפרים. דמשק ואפרים היו בנות ברית כנגד גם מלאכים מבחוץ, כנגד מלך אשור, אבל גם לא היה להם שום בעיה לעמוד גם מול יהודה. היום אנחנו מתייחסים לזה ככה, שאנחנו קוראים את הפרקים בשלוות נפש, כאילו זה דבר ש... מה זה טריוויאלי שאפרים, מלכות ישראל, קוראת את ברית עם ארם, והצמד חמד הזה אין לו בעיה לשתף פעולה במלחמת אחים אל מול יהודה. אנחנו רואים שבתחילת הפרק המסע נקרא מסע דמשק, אבל מהר מאוד הוא עובר לדבר על אפרים, על מלכות ישראל, ויש פה חיבור מעניין בין הנבואה של דמשק לנבואה של ממלכת ישראל. בעצם הנביא ישעיהו כבר רואה את הסוף של שתי המלכויות האלה, כאשר אשור שמכונה שבט אפי, מלכות אשור בעצם תחלה ותשמיד את שתי הממלכות האלה. בדף שאלות, באמת כאילו אני שאלתי, ככה שאלה ששאלתי, למה בעצם לא קוראים לזה מסע דמשק וישראל, או מסע דמשק ואפרים, הכל מדובר על מסע דמשק, וככה תוך, אגב, בעצם הוא עובר לממלכת אפרים, מזכיר אותה, מהר מאוד עובר לשם, אז כאילו התפלה לדמשק, הרי ממש אנחנו רואים שהיו ממש שתי בעלות ברית, באופן שווה שניסו לעצור את אשור, היה ביניהם קואליציה, ואנחנו רואים שאין אין הבדל בין זו לבין זו, אבל כנראה, ככה נראה לי לומר, שבעצם יש פה את ההסבר ש אפרים הם במצב שלהם, המצב שהם ירדו אליו, המצב הנמוך הזה שמסוגלים לקרות ברית עם ארם וגם להילחם עם אחיהם, כאילו לא, תמיד לא תהיו שווים בין שווים, לא תהיו באמת שווים בין שווים. אתם חושבים שאתם תחרטו ברית עם אומות העולם, תהפכו, הנה אנחנו, אין הבדל בין אחים מיהודה לבין אומות אחרות, יש את האינטרס שלנו, את ה... הנה, גם אפשר לקרות לכולם, כולם שווים, כל בני אדם שווים וכל הרבה, ובסופו של דבר לא יעזור לכם, אתם תהיו, תמיד אתם תהיו ברמה הנמוכה. יש את המדרש שהזכרנו על שיש פה מחלוקת בין הפרשנים, איפה נמצאת ערוער, בעצם חלק מהמפלה הגדולה הזאת שמלך אשור יעשה, יהפוך את המקומות האלה לשממה, ומזכירים פה את ערוער, ולא מובן כל כך, ערוער זה בארץ ישראל, זה קשור למואב, איפה המקום הזה? ואז בעצם המדרשים, המדרש מביא על בשיר השירים, על שערוער היה, לכל בדמשק היה שווקים של עבודה זרה, שכל יום היה עובד, ובעם ישראל, בערוער היה עובד את כל העבודות זרה האלה ביחד, כאילו עוד הוא, איך אומרים, יותר צדיק מהאפיפיור, כאילו עוד ירד למדרגה גדול. לכן בא להזכיר את ערוער, את הנפילה הזאת, את הנפילה הזאת של עם ישראל. בעצם הנביא פה הוא מסביר את ה... ברגע שמאשור יעלו על שתי הממלכות האלה, הם פשוט יעשו חיסול מוחלט של הדבר הזה. יש פה רמז לשלוש פעמים אולי, גם יש פה כאילו דבר מובנה, שהוויה כאסוף קציר כמה, וזרועו שבולים יקצור, והיה כמלקט שלו, כאילו ירידה והעוללות, כנוקב זית, שניים, כאילו איזה, ממש כאילו עד לכילון מוחלט, שכאשר האחרונים, ממש האחרונים, עמק רפאים יישארו, כמה, אפילו בזית, בעץ הזית, באיזשהו שלב אחרי שאתה מוסק את הזיתים, נשארים לך כמה זיתים, אתה לא, כאילו זהו, כבר לא נוגע בהם, כאילו זהו, זה מה שאתה, יש את המסה הגדולה, אין, לא שווה היום להשקיע פועל שיעלה אחרי שמנענעים את העץ הזית חזק, הרי הקטיף, המסיק של העץ הזית, הוא על ידי, יש היום נענוע של עץ הזית מאוד חזק, ואז יורדים כל הזה, עכשיו, כשנשארים שם כמה שעה, שתיים, שלושה גרגים, אתה לא הולך להשקיע בהם, אין לך עכשיו להשקיע, אם הנענוע אתה לא מצליח, אתה לא הולך עכשיו להשקיע פועל, שיעלה לי לסוף שניים, שלושה וזה. אבל פה יהיה מצב שמלך אשור לא יוותר, הוא יבוא פעם אחרי פעם, עד שהאחרונים, האחרונים שכביכול ינסו להימלט וזה, הוא ימצא אותם בכל המקומות שנמצאים, עמק רפאים פה יכול להיות כמקור מיסטורי, זאת אומרת, אלה שימלטו ממש קרוב ליהודה, זאת אומרת, ליהודה הוא לא הצליח לזה, ממש מארם ועד יהודה יצליחו למלט זה, גם אליהם הוא יגיע בעמק רפאים, עמק רפאים המוכר שאנחנו יודעים בירושלים, או שהכוונה, זה ביטוי שכל המקום שרק רפאים מסתובבים וכל זה, לא משנה איפה הם יהיו בעולם, בסופו של דבר הוא יגיע לזה. זאת אומרת, זה בעצם חידלון מוחלט. אנחנו רואים פה שאחרי שכל זה יקרה, רק ולא רק אחרי שכל זה יקרה, יש פה כביכול הנביא חוזר שרק אחרי זה שכל זה יקרה, זה כמו איזה תנאי. ביום ההוא אישה האדם אל עושהו ועיניו לכל ישראל תראינה, ולא ישה למזבחות מעשה ידיו אשר עשו את זבותיו לא יראה ואשרים אחרונים. יכול להיות, אני שאני בא אמר שזה תנאי, זאת אומרת כאילו, רק אז באמת האדם ישה אל עושהו. ואז רק אז יזרוק את כל החמנים, יש פה בעצם אנחנו יודעים שדיברנו על זה גם בפרק בית בכל מיני כזה, אותו חידלון מוחלט, אותו שמרוע מוחלטת, בעצם ההגדרה של האלילות היא סגידה למעשה האדם, היא סגידה למעשה האדם, וכמו שהנביא שם בפרק בית הגדיר את זה, אנחנו נראה את זה גם בהמשך, חוזרים כל הזמן לפרק בית, גם שבנבואות האחרות אנחנו נראה בהמשך, שמוזכר שוב הר בית השם, ירושלים בציון, זה מזכיר לנו תמיד את פרק ב' שהגויים מגיעים לירושלים, וכל שלנו הגדרת הבעיה זה הגדרת השורש הבעיה, זה הגאווה האנושית, הסגידה למעשה בני האדם, לאלילים וכל זה, הוא נובע מגאווה אנושית, ובעצם אנחנו נגיע למצב שרק אז יהיה את התנאים שבן אדם בכלל עיניו אל קדוש ישראל תראינה. זאת אומרת, עד שלא יהיה חידלון מוחלט, גם של עובדי העבודה זרה, וגם של העבודה זרה עצמה, רק בזמן הזה, יוכלו בעצם לראות, באמת, להסתכל, יהיה ידע להסתכל, יש פה באמת הרבה מושגים, כמו שראינו, הרבה מושגים שעם ישראל בעצם מכיר אותם, מושגים מעולם החקלאות, הרבה דימויים מעולם החקלאות, ראינו את זה גם בפרקים קודמים, שבעצם החידלון הזה, עזובת החורש והאמיר, וכל זה בעצם היער, במקומות תמיד שיש עזובה, בעצם היער מתחיל להשתלט. תמיד, מקומות שעזבו, גם אנחנו יודעים, יש פה, אנחנו יודעים ש... בני יוסף בשופטים לא הגיעו אל אזור עלה לך היערה שאומרים שהגבר אומר לבני יוסף תעלו היערה יש כאילו מקום אז איפה אני נמצא במקומות שיש בהם בני אדם וכל זה האוכלוסייה שלך מתחילה לגדול ואתה יכול זה עלה לך היערה כאילו היערה זה מקום של הטבע מקום של 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 שכביכול אתה צריך לחדור לטריטוריה הזאת זה המקום של 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 החיות שכל זה ועכשיו בעצם ואז בעצם כביכול אתה בני יוסף היו צריכים כאילו תצאו לכם כבר מהבואה שלכם מהגוש דן מהמקומות שגרים כולם ותחילו עלה לך היערה פה קורה תהליך הפוך ברגע שמקומות הופכים להיות שוממים אז בעצם היער מתחיל להשתלט בחזרה היער מתחיל להשתלט זה בעצם מעזובת החורש והאמיר וכמו שמביאים את הזה, את הגוי, כמו הגוי שעזבנו, זה מזכיר בעצם, כמו שאנחנו בעצם, הכנענים עזבו את המקומות האלה, את המקומות האלה מפני בני ישראל, ינה אשר ביום ההוא יהיו ערי מעוזו כעזובת החורש והאמיר אשר עזבו מפני בני ישראל. מי עזבו מפני בני ישראל? אותם כנענים עזבו את המקומות האלה, עכשיו העזובה, החורש והאמיר יחזרו למקומות האלה. ובעצם יהיה פה הנביא מסיים את הפרשייה הזאת, נת קציר ביום נחלה חורש, ואז בעצם גם ינצלו את ההזדמנות הזאת, ינצלו את ההזדמנות הזאת עמים מסביב, כמו נשרים שמריחים את הנבלות, ברגע שיש מקום, זה גם הרבי התחיל, ינצלו את ההזדמנות בעצם להרוויח מפה דבר. אנחנו נזכרנו דברים קודמים, שבעצם המלאכים שכבשו, לא היה להם עניין להשאיר חידלון מוחלט. מה הוא מרוויח בזה? הרי העם שלו לא יבוא לגור פה. אז מה זה עוזר לך? הפוך, עם שבא לכבוש, האינטרס לו לשמר את המצב הקיים, הוא כובש עם, מה הוא מרוויח מזה? שהעם הזה ממשיך להיות פה, מעלה לו מיסים, יש לו שליטה מוחלטת, יש לי שליטה מוחלטת על האזור. פה אנחנו רואים, לא, יש פה איזה חידלון מוחלט, כאילו, מה אתה מרוויח מזה? תבוא, תשתלט על הממלכה, תעמיד נציבים שלך, כמו ששלמה המלך יעמיד נציבים, יעלו לך מס, אתה מרוויח, העם שלך במדינה שלו יישב כמו מלך רגל על רגל, יש אנשים מכל הכזה שעובדים בשבילו. אבל פה לא, יש פה איזה נבואה שאומרת לא, יהיה פה משהו נגד ההיגיון. עכשיו אנחנו הזכרנו כבר בבקרים, ואז בעצם הגיע הסיום של עת ערב, והנה בלה, זאת אומרת כאילו העולם, אנחנו אמרנו, אנחנו תמיד הזכרנו גם בנבואות הקודמות, והיה ביום ההוא, היום ביום ההוא זה לא איזה יום מסוים, זה איזה משהו שנביא מייעד, יהיה איזה יום, שביום ההוא יהיה את השינוי וכל זה, אבל עד אז, העולם, בעצם כל האזור יהפוך פה תהליך של בהלה, פחד, בלעה, שיממון, והיה לעת ערב, זה מזכיר באמת את הזה של, והיה לעת ערב יאור בחזקאל, יהיה איזה, עד שרק יהיה ירידה מוחלטת, 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 והיה לעת ערב יאור. אגב, מה זה אומר לעת ערב יאור? שהרי אחרי שאתה רואה אסון על גבי אסון, אתה כבר מתייאש. למה? כי אתה רואה כבר את האסון הבא בזה. זאת אומרת, אם כל היום לא היה תקווה, אז לעת ערב עוד יותר גרוע. לעת ערב, אז ברור שעכשיו אין בכלל לזה, ואז לעת ערב יהיה אור, פתאום יהיה מהפך. דווקא בלעת ערב, הזמן שהוא כביכול, שכבר אתה אומר, תשמע, כל היום עוד אפשר לתקן משהו. אוקיי, אני חוטף מכה, אחרי מכה, אחרי מכה, אני יכול לתקן עוד משהו, יש אור, הנה. אבל שמגיע כבר הערב, אתה כבר, אומר, תשמע, היום הזה כבר לא יהיה לי מה לתקן יותר. אולי זה לא, אבל פתאום יגיע. דווקא כאילו הנביא רוצה להגיד שממש כבר תהיה אפסה כל תקווה, לעת ערב בעצם יהיה. אז באמת מהקציר, אותו קציר של מלך אשור, עד לאותו יום ההוא יהיה הרבה זמן, העולם יעבור את ההליך, אבל בעצם בנקודת השפל, עכשיו, יש פה שורדים, קודם כל בנקודת השפל יהיה עלייה, אבל שימו לב, גם שיש חידלון מוחלט, יש פה כמה אנשים ששורדים, והשורדים הרי אנחנו צריכים שמישהו, יהיה אדם שישאל השם, ביום ההוא ישאל, מי ישאל השם? יהיו שורדים, הם יהיו מאוד מעטים, כמו שאמרנו, כנוקף, זית, כזה וזה, הם יהיו מאוד מעטים, אבל בסופו של דבר, השורדים האלה, הם ישנו מהותית את תפיסת עולמם. הם ישנו מהותית, ורק אז יבינו שאין מה לתלות שום דבר בזה. אנחנו רואים את זה גם פרשת השבוע, והיה לעת ערב, ואותה יונה, היונה, זה גם מנוח, שבעצם, ותבוא אליו היונה לעת ערב. אז יש כמובן את הפירוש, מה זה? כי למה היא באה אליו לעת ערב? כי אותה יונה, היא הלכה וחפה, והגיעה לארץ ישראל, כי רק שם לא היה, כמו שהמדרש אומר, רק שם לא היה מבול, ואז בעצם היא לוקחת את הענף עץ זית, היא בעצם שם יוצאת, יוצאת מהבוקר מארץ ישראל וטסה כל היום ומגיעה לערי ערערת להרי הררת לנוח מגיע אליו רק לעת ערב, מסע שלם של יום שלם. אגב, יש משהו מצחיק בפרשה כתוב ותבוא אליו היונה לעת ערב, אז רש"י אומר שיונה לפעמים משמשת בלשון זכר, לפעמים משמשת בלשון נקבה. אז הוא אומר רש"י, אז אומר רש"י, פה בעצם נוח זו יונה לשון זכר, לשון זכר. למה, מה זה נפקא, למה רש"י צריך להגיד שפה יונה זה לשון זכר? מה אכפת לנו אם זה יונה, בסדר, הבנו שלפעמים זה יונה לשון נקבה, שזה עליו, פה זה לשון זכר. אז הוא אמר, אז נדמה, רואים את זה בשם רבי עזר חריף, אבל מה כל כך חשוב לרש"י? אומר, תראה, היונה יצאה בבוקר עם מעלה זית בפה שלה, לאורך כל היום היא טסה, עד שהגיעה לעת ערב ולאיזה. עכשיו אומר, תשמע, אם זה היה יונה מנקבה, לא יכול להיות יום שלם היא תסתום את הפה. היא הייתה בטוח פותחת את הפה, הענף היה נופל. אז הוא אומר, זה בטוח פה יונה לשון זכר, היא הצליחה להחזיק את הפה סגור כל היום. אז זה סתם, זה כמובן על דרך השינון, השנינות, אבל... אז, אבל לעת ערב, לעת ערב יש תקווה, דווקא לעת ערב יש את אותה תקווה שבה דווקא, וזה מרמז באמת, רק שיהיה חידלון מוחלט, יש באמת לאורך הפסוקים, הרי שבאמת המצב, הבהלה, גם הבהלה זה, ובעצם הפסוק המסיים בעצם, זה חלק שעושנו וגורל לבוזזנו, זה מאוד מזכיר, את מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים, את אותו תלן שזה הלך להציע אותו, את רבי יושע ששמע מאחורי, שהוא בא עם התנאים, שהוא בא ואמר, מי נתן למשיסה יעקב? ואז הוא אמר, לא, זו השם חתנו לו. אמר, זה כנראה את הלך חכם, שווה להציל אותו, לבדות אותו ופדן אותו. אז זה חלק שעושנו וגורל בוזזנו, אז פה יש באמת במפרשים מי זה אותם שעושים, האם זה אשור או זה, או שמחלקים זה חלק שעושנו זה אשור, ובוזזנו זה לעתיד לבוא גוג ומגוג, אבל זה יהיה החלק של, זאת אומרת פה מסתמת, בעצם יש לנו פה את התקווה, את התקווה לסיום הזה של, של כל מי שניסה לתקוף, זה יכול להיות לרמז על סנחריב, על מי שינסה לתקוף את יהודה, זה יהיה הגורל שלו, ושהמלאך ייקה את כולם, או מרמז על גוג ומגוג, גם בזה שמחלוקת בפוסקים, בפרשנים. עכשיו, זה לגבי הפרק הזה. ויש פה בעצם, הפרק הבא הוא פרק של שבעה פסוקים, אבל פרק מדהים, שאני קורא את הפרק, בהתחלה אמרתי אני קורא את הפרק, לא קורא את המפרשים, לא כלום. מי שקורא את הפרק לא מפקן את המפרשים, לא מבין מה הפרק הזה רוצה. גם המיקום שלו בתוך המסעות, אנחנו רואים שהפרק הזה לא מתחיל במסע. לא מדבר על איזה... אז אתה אומר, שמה, ארץ זה גם, אתה במקום מסע, בסדר, הוא מדבר על ארץ מסוימת. אוקיי, אז שוב, זה ארץ. לא ראיתי עוד פרק, אני לא זוכר כזה פרק, שהפרשנים פשוט מתחבטים מקצה לקצה על מי מדבר הפרק הזה, על מי מדבר הפרק הזה פה במסעו. לא רק מי מדבר הפרק הזה, לאורך כל הפרק פסוק פסוק מנסים להבין כל אחד לפי מה שמהפרשנים, למה מתאים הפסוק לפי מה שאני מדבר, האם זה מדבר על ממלכה צפונית כמו אשור, האם זה מדבר על גוג ומגוג, האם זה מדבר על בעצם האזור קוש, דרום אפריקה, בעצם באפריקה מעבר למצרים. פשוט פרק פשוט נעלם, והפרק הזה הוא ממש חידתי. אנחנו בעצם ניגע, אנחנו רואים בעצם שכל הנבואות, הפרקים האלה י"ג עד כ"ג, אנחנו רואים שלא, המסעות האלה כנראה לא נאמרו ביום אחד, זאת אומרת כאילו, המרוכזות פה כמו כל המסעות, זה סדרה של נבואות שיש להם מכנה משותף, אז חלק אנחנו יודעים שזה על סביב המסע של סנחריב, או אחרי תאים דברים כאלה שהם מאוד ברורים, הנבואה, רוב הנבואה הזאת, רואים שהיא לא מוסבת על איזה עם ידוע, אלא בעצם היא נבואה חידתית, אני קורא לה. ממש נבואה שחידה ממש אנחנו לא יודעים מי, על מי היא מוסבה, מה הנביא מתגלה, וכנראה שיש לזה סיבה. קודם כל, אנחנו לא יודעים פה על איזו ארץ מדובר. אוקיי, איזו ארץ מדובר, אנחנו לא יודעים. יש פה שליחים, שבעצם הקדוש ברוך הוא, האלוקים, שולח שליח סודי לארץ סודית, ומי מי פה האויב, מי פה האוהב, אנחנו לא יודעים מתי, והדבר הנאון זה כל זה מתי הוא יקרה. האם זה מדובר על נבואה שמדברת עכשיו על ימיו של ישעיהו, כמו שמדבר כאילו על סנחרי ועל על משהו כזה, על אולי עשרת השבטים שגולים, האם זה בעתיד הרחוק? רק יש פה שני דברים שמאוד ברורים. הר השם ירושלים זה כן שתי נקודות שאנחנו יודעים עליהם. עכשיו יש פה גם קטע של תנועה דו-כיוונית, יהיו מלאכים שהולכים מזה וגם מלאכים שחוזרים, זאת אומרת הולכים לגוי שנמצא בארץ רחוקה וגם הגוי הזה בסוף חוזר ומביא מתנות, הגוי הזה בא לראות מה קורה פה.
הגוי הזה כאילו, אפשר להגיד שמעבר לנערי כוש זה כאילו מעבר לעולם המוכר לנו.
נכון. נכון. נכון, נכון. אגב, זה ידוע. ידוע בעצם, אתה מעיר נקודה מאוד נכונה. כאילו, זה כאילו, איך אומרים, החצר האחורית של העולם. זאת אומרת, עד היום, זה החצר האחורית של העולם. אתה מעבר נער כוש, אם אתה מסתכל, באמת הרי זה שאתה מסתכל כוש, שבעצם זה בדרומה של מצרים, אנחנו יודעים שמצרים הייתה, היה לה גבול עם כוש, וזה דרומה, איך אומרים, אתיופיה, סודן, כל האזור הזה, זה מקומות.
זה לא דווקא דרום, זה גם אחרי כוש, כאילו יכול להיות שזה גם לכיוון מערב. אין לנו עם שיותר רחוק מכוש מבחינתנו, מבחינת אנכית. אפילו מרוקו לא מכירים, זה יכול להיות
שאולי נתקבל אפילו לארה״ב
וכל זה,
כאילו... יכול להיות, אבל יכול להיות, הנה חינם. אם אנחנו מתייחסים לזה כנבואה גוגמגוגית, גוגמגוגית, זה יכול להיות, כן, איך אומרים, לא, לא, הנביא לא היה צריך את קולומבוס שיגלה לו את אמריקה.
מה, רגעו שזה האוקיינוס.
כן, אבל כאילו יש פה בעצם את ה... בעצם כאילו ממש זה, אבל כאילו, אם אתה לא מסתכל על תוכן בו, אתה רואה שבעצם הארץ צלצל כנפיים, אתה מרגיש איזה משק של היסטוריה, מי הכנפיים האלה, את הקטע של ציל, משהו נסתר, צלצל, צליל, משהו מאוד פסטורלי. השולח בהם צירים, לא גומר על פני מים, לכו מלאכים, גוי ממושך אומרת. מי זה הגוי הממושך אומרת? האם פה זה גוי אחר, או שמדובר על הגוי, על עם ישראל? על עשר השבטים שהם, איך אומרים, ממושך ומורת, איך כולם מורטים לו את הנוצות, כולם נמשך את הגלות שלו לאורך שנים, עם נורא, עם נורא אגב, שאנחנו, הכוונה פה, עם נורא, זה מלשון, בתנך נורא זה הכוונה, לא הביטוי כמו שאמרנו, הוא נורא, ביטוי של גנאי, ביטוי שלילי, עם נורא, זה גם הקדוש ברוך הוא נקרא נורא, זאת אומרת גם הקדוש ברוך הוא נראה נורא, אם רואים לשאול יראת הרוממות, זה עם נורא, כאילו לא זה, אבל אנחנו רואים, אז מי זה הגוי הזה? האם הכוונה פה לגוי, אותו גוי, עם נורא זה הכוונה לזה, גוי קו קו ומבוסה, אשר בזו זה אותו עם ישראל שהוא זה?
נערים עושות זה כאילו שהשור שם יש את הנערות הגדולים, כאילו...
כן, אז בדיוק, אז יש כאלה שזה בעצם האומה הצפונית, האומה הצפונית, או שבעצם זה בא והולך אל העם, אל גלות עשרת השבטים שגלתה רחוק, ואליהם הולכים ורוצים לתת להם את בשורת הגאולה, או קוראים בעצם לעמים לבוא לראות העמים רחוקים באים לזה. עכשיו, מי זה השליחים? השליחים זה יכול להיות אנשים ממש, זה יכול להיות בעצם כאילו כביכול דימוי לציפורים, לציפורים, כעצם הציפורים הם הולכות בעצם מהצפון אל הדרום הרחוק בכל זה, הם כביכול, הם יביאו את הבשורה שהם עוברים דרך ארץ ישראל, והם יביאו את הבשורה הלוך וחזור, וזה יש פה בעצם כמו התנועה הדו-כיוונית הזאת, ובעצם הם נשלחים ממסר, כנסו נסרים תראו, וכתקוע שופר תשמעו, כאילו הגאולה, בא לספר לכל העמים שתהיה גאולה של השם, ותמליך את האלוקים למלך על כל הארץ פה בארץ ישראל, ושכאילו כביכול, הבשורה הגדולה שהקדוש ברוך הוא חוזר לשלוט בעולם. זאת אומרת, כאילו, מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא תמיד הוא שולט בעולם, רק שהוא נתן לעולם להתנהל מאליו, ובאיזשהו שלב, הקדוש ברוך הוא יושב, הקדוש ברוך הוא כביכול היה כל הזמן, הוא יושב במעונו, השקוטה, הבית המכוני, הוא נותן לעולם להתנהל, וקרא את הזלזלים במזמירות, את הנטיר, יש פה כאילו כביכול, יש פה איזשהו, הקדוש ברוך הוא נותן לעולם להתנהל, באיזשהו שלב עד שהעולם יבין, מה שהזכרנו בפרק קודם, שהעולם יבין שהקדוש ברוך הוא המולך, הוא השולט, כולם בעצם, רק בעת האיש יובל שי, להשם, יובל שי להשם, אז רק בעצם הקדוש ברוך הוא יחזור בעצם להתערב, יחזור להתערב במציאות, ועד אז בעצם הוא יושב.
הרב, זה מזכיר קצת את ברית בין המתרים עם העת, לא?
שמה?
יעזבו יחדיו להתרים ולבהמת הארץ וקץ עליו העת.
נכון. נכון, נכון, זאת אומרת, יהיו את הגלויות, מרמז על ארבעת הגלויות, כמו שברית בין המתרים מסמנת את ארבעת הגלויות, שבעצם ארבעת הגלויות, ארבעת האומות שמשעבדים, מכים, בעצם כביכול נראה שהם עושות מה שהם רוצים בעולם, אין שליטה, אין כלום. זה ירון, אני לא חשבתי על זה, לא חשבתי על זה, באמת כאילו, ונכון, ובעצם אחר כך הכל נעזב לבהמת הארץ, נכון? זה באמת יכול להיות בעצם יש פה זה, ורק אחר כך בעצם בעת היובל שי להשם צבקות, אז בעצם הקדוש ברוך הוא יתערב. באמת כאילו את הפרק הזה לדאגו במפרשים, יש ממש הרבה במפרשים ממש כאילו מה זה באמת, מה בעצם ה הדברים, על מי הנבואה הזאת, מתי, זה באמת דבר שהוא באמת לא ברור פה בפרק הזה. כן.
מה
העניין
של
הנבואה
הזאת, לפני הנבואה הזאת, לפני הנבואה הזאת, לפני הנבואה הזאת, סוג של כאילו פורענות?
כן, זה נבואת פוראונות, כן, כן.
שהתחול לצמוח והוא...
וזה, כן, כל הזמן, גם מה שינסה לעלות, גם זה, ירד. עד שלא יהיה פה, עד שלא, כאילו כביכול, עד שלא בעת ההיא יובל שי להשם,
עד אז,
כן, יובל לזה, רק אז יהיה את הדבר הזה. אז עד אז גם ישראל, הגוי הזה, אם אנחנו מתייחסים, מושך, מורת, גוי, קו, זה עד אז עוד יהיה הדבר הזה. אבל זה בעצם, זה בעצם כביכול הפרק הזה, זה הפרק הזה שבעצם אנחנו רואים על הארץ, אותה ארץ צלצל כנפיים. מה עוד אולי? באמת, כמו שאמרנו, באמת יש כאלה שאומרים, המלבים אומר שבאמת זה אומה צפונית. אומה צפונית אשור, שהיא בעצם היא תבוא לשכנע את אלה שנשארים ביהודה לבוא, לפרוס כנפיה עליהם, וכאילו לבוא לבליות שהם יהיו תחת ככה בזה, ככה במסביר המלבים, או שבעצם זה אומה בעצם מדרום למצרים, שבעצם קוש, שהיא תבוא לראות, הם יבואו לראות, כמו שיש לו משה מלכת תשווה, קודם כל הם מגיעים לראות את התשועה, לראות במו עיניהם את התשועה, את המפלה של הפתאומית של סנחריב, או שזה נבואה לעתיד לבוא, כמו שאומר הרד"ק, הרד"ק אומר שבאמת לעתיד לבוא זה רומז לגוג ומגוג. יש לנו פה שלוש דעות מרכזיות, אבל מה שאתם הזכרתם על הקטע של לקוש, באמת זה היה, באמת זה כאילו החצר האחרות של העולם, מקום בעצם נידח, שמעבר לדבר הזה אנחנו רואים את זה, שממש גם אשור לא זכו להשתלט עד קוש. זאת אומרת, תהיה עד המצרים הזה, מעטים, מעטים זכו, כמו אנחנו עם המלך החשברוש, שמשל, הוא מאוד עד כוש, היה שליטה. הרוב העם שגם השתתנו בעצם המזרח התיכון, מבחינתם מצרים, זה האמת, גם הכל, אין מה לחפש שם. אין מה לחפש, כי המקומות האלה הם בעצם כאילו כביכול מדינות, מדינות עולם שלישי, גם במובן של העולם הקדמון, הם מדינות עולם שלישי. מה, מה יש לך, מה, אתה צריך עוד תחת שיחה עוד, עוד כמה מיליונים של, 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 המרחק של, של אומה, שהמרחק בינם לבין החיות הוא מאוד מקרי ביותר, הם חיים בעצם כוחיות בינם, מה יש לך לעשות שם? אבל 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 בעצם מקומות כמו מצרים, מקומות זה, זה בסופו של דבר דבר שהוא זה, אז בעצם זה בעצם אחרי שאנחנו גומרים את הדבר הזה אנחנו מגיעים בעצם למסע מצרים, והמסע מצרים פה לדעתי הוא מרתק לא מובן. אני שבאמת שאלתי כמה שאלות שאתם ראיתם בדף הקשר, בדף הקשר, אומר בדף השאלות, אתה רואה ש אגב סתם פה אנקדוטה קטנה, הפעם מצחיק, זה פעמיים יצא לי לקרוא שאנשים התייעצו איתי על לקרוא שם לילד וקראו את השם על שם הילד שאמרתי להם, ושם זה מהפטרות השבוע. היה פעם אחת מישהו עלה אצלנו בבית כנסת, דיבר שבלילה בבית כנסת של ההורים שלי, עוד הייתי עם זה, והיה בדיוק, הוא חזר מהחדר לידה ובא לבית כנסת בבוקר להתפלל, העלו אותו לתורה, זה, ואחרי, ונולד לו בן, נולד לו בן בשבת, ואז הוא בא, הוא בא ושאל אותי, רואה, סתם, אחרי התפילה אנחנו יוצאים לרואה, יש לך איזה רעיון לשם? אמרתי לו, מה, יש לי רעיון, קראנו בהפטרה שבת, ויאמר לו יונתן מחר חודש, זה היה שבת מחר חודש, שם יפה, יונתן, זה, וסתם קרא שם איזה, אחרי זה, חודשם איזה, התברר לי שהבן אדם קפץ על הרעיון, הוא ואשתו, וקראו לילד יונתן איזה, איזה, הפכתי לבבא, שאתה שמות. והפעם השנייה, זה אגב באתר של הישיבה, שהייתי עונה תשובות באתר, היום אין לי זמן, אבל שהייתי עונה תשובות באתר ישיבה, מלא שם, מלא אנשים היו שואלים שאלות על שמות. חילונים של זה, או שמביאים כמה שמות ושואלים מזה וזה, אז זה במקרים כאלה הייתי שולח את הרב אורן בן דוד, כמעט כל יום יומיים היה נמצא אצל הרב אליהו, אצל הרב אליהו. אז תמיד הייתי שולח את אותו שמות, וכמובן שהם לא שאלו אותי, אני מקווה ביום בשביום השביעי או ביום השמיני, כבר הברית מתקרבת, אבל אם היו שואלים ככה זה, הייתי זה, בוא, מביא את השמות, אני הייתי מוריד את הדבר הזה ממני, מה לי וזה. והיה עוד פעם אחת, אתם יודעים, ההפטרה, מסע מצרים הוא הפטרה של פרשת בו. והפטרה של פרשת בו. והתימנים, בדרך כלל, מתחילים הפטרת פרשת בו בפסוק הקודם, בית היה יובל שי. בית היה יובל שי, מתחילים פסוק קודם. וגם כן, היה משאלת לזה, מה, אתם מה, שם לזה, מה, קראנו בהפטרה, יובל שי, שם היה יובל שי, ואתה קרא לה... לבן שלו יובל שי, אז זה אמרתי מה, תקשיב, אני צריך להיזהר, אני, זה כל אחד האנשים לוקחים אותי רציני, לך תדע. אז זה באמת כאילו מסע מצרים. עכשיו שימו לב, שימו לב, גם פה הקדוש ברוך הוא מגיע על אב קל. אני גם שאלתי את הרב שמעון ככה שבוע, הרב שמעון היה אצלי, מה אתה, כאילו, אם הקדוש ברוך הוא, לא ראינו שהקדוש ברוך הוא רוצה להעניש מישהו, הוא מגיע לו על אב קל, ככה כמו איזה דובון אכפת לי, או איזה, איזה, כאילו איזה ציור פסטורלי כזה שמגיע, זה הרי בוכו יורד, יש גופרית, עשן, זה, אנחנו יודעים איך הקודם בוכו ירד על מצרים, או שהקודם בוכו זה מגיע אני ולא זרף, אני ולא מלאך, הרי בוכו יורד מעצמו. יגיע על אב קל, זה דבר ראשון, אבל בעצם כאילו הקדוש ברוך הוא מגיע והוא לא באמת כביכול יורד, הוא לא יורד, זה דבר ראשון שפה מוזר. הדבר השני, שמה הוא עושה? הוא לא, הקדוש ברוך הוא לא מתלכלך, הוא לא מתלכלך עכשיו, מתחיל פה עכשיו במצרים וכל זה וזה, הוא עושה דבר מאוד פשוט, מתחיל סכסכתי מצרים במצרים. איך מסכסכים מצרים? זה גם כן כמו פרשת השבוע, כמו מגדל בבל. כמו מגדל בבל, מה בני האם רוצים להגיע? מה לגב הוא לא עכשיו יורד, מכה, מבול, עזוב, מבול, כבר היינו בסרט הזה. מה הוא עושה? הוא פשוט נותן ל, 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 ל משנה, אשר בולל את שפתם, אף אחד לא מבין איש שפת רעהו, ואז מה קורה? מתחילה מאומה רבתי, תביא לי את הפרטי שמביא לו את המברג, וזה, 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 ואז כביכול אתה גם יכול להגיד שאין פה כביכול התערבות אלוקית. אתה לא ראית את זה, זה לא קריעת ים סוף, אתה לא ראה פה מכת בכורות, לא, זה נכון? אז אתה מתחיל, בהתחלה, זה בעצם סכסוך פנימי. מתחילים להיות איזה שיקולים של אגו, אחד לא מבין את השני, חוסר איזה וזה, מתחיל להיות סכסוך, ברגע שמתחיל סכסוך, אז כמובן כל היציבות, לחמוש באחים, שברעהו, בעיר מלאכה מלאכה, זאת אומרת, יהיה קודם כל סכסוכים פנימיים. אחר כך בעצם הם מתחילים לדרוש אל כל האלילים שלהם, האלילים שהם לא נותנים להם מענה, אז יש פה גם משבר רוחני. אחר כך וסיכרתית מצרים ביד אדונים קשה, ומלך אז עם שולבם, אני לא יודע מי זה המלך האז שעם שולבם, אם זה מלך מתוך מצרים או מלך בעצם מלך אשור יכבוש את מצרים, אז כבר כיבוש, כבר יש לך פה כיבוש. ו הדבר הנוסף זה המשבר הכלכלי. המשבר הכלכלי. איך קורה משבר כלכלי במצרים? מאוד פשוט. הקדוש ברוך הוא מייבש את הנילוס. עכשיו שימו לב, שימו לב. מה זה מזכיר לכולנו? מכת דם. מכת דם, מכת מצרים, נכון? זאת אומרת, יש פה סרט חזרה, איך אומרים? אותו סרט חוזר על עצמו, ההיסטוריה חוזרת על עצמה, רק שחקנים אחרים. למה שחקנים אחרים? בואו נגיד תכף למה, אבל שימו לב, אני שקראתי, רואה את התיאור פה, שהרי גם אנחנו קוראים את התיאור הזה במכה הראשונה, במכת הדם. עכשיו, מכת הדם, זה היה כאילו בקטנה. כאילו, איך אומרים, לא עוזר המופתים שמשה עושה עם היד מצורעת כשלג, עם הממי האור, שהוא שופך לו ככה על הזה והם הופכים לדם. ואת עם הנחש, זה, תגיד, שמה, הוא בא עם הארון לבית של פרו, עושים לו ככה, בואי נה, תקשיב, נותנים לו איזה טעימה, אוקיי? אחר כך מגיעה מכת אדם, אבל מכת אדם היא מאוד מוגבלת, לא שהוא ביקש, בא וצעק, עשו מכה, נכון? הקדוש ברוך הוא עשה מכת פתיחה של אדם, נכון, היאור חטף, אבל אין לנו שמה, זה נראה כאילו, עבר מכה ראשונה, נגמר, יאללה, מכה שנייה, מזהירים וזה, לאט לאט הרמות של המכות הולכות וזה. אבל, מה קרה עם היאור אחר כך? היאור חזר למה שהיה, נכון? נכון, חזר בזה, הדגה ביאור מתה, באש היאור, ונעלו מצרים, יש להם אין מים, אין דגה, אבל אחר כך, כאילו, אנחנו יודעים שהכל חזר לעצמו, למה? כי מכת הצפרדיה, שוב עולים הצפרדיה העולה מתוך היאור, כאילו נראה נכון שהכל אחרי, המכת היאור היא הייתה מכה, סבא, בקיקי, בכל מכות מצרים, אנחנו רואים שהמכות, עובדה שמצרים שרדו מהם, נכון? נגיד, הערוב אכל איזה, בסדר, אכל מה שאכל, נשארו אחר כך. זאת אומרת, כאילו, לאט לאט, אבל פה במכה שהקדוש ברוך הוא מכה, קודם כל האורך של המכה, תראו תיאור הפסוקים, כמה פסוקים יש לנו? יש לנו פה שהנער יבש, זאת אומרת, כל מקור הפרנסה, שהנער יבש, זאת אומרת, כל הדייגים, אין מים, הדייגים הם אבלים, זאת אומרת, אין דגה, זאת אומרת, הבסיס של אוכל שמתאה זה הדייגים. כל הנושא של אלה שבעלי הרשתות, אלה שעושים רשתות, עושה מלאכת הרשתות, גם להם אין עבודה, זאת אומרת, עוד אנשים לזה. האלה של הקנה והסוף, גם כמה, זה ממש, אתם רואים, זה בעצם פשוט תיאור של ממש ענו הדייגים, זה כאילו ממש תיאור של אבלות, תיאור של מה זה, לא לוקחים את זה במה שנקרא בקטנה, שלא לא היה את התיאור את הזה, ואז בעצם פונים לכל החכמים. עכשיו, יש פה תיאור של החכמים של פרעו. החכמים של פרעו, מצרים הייתה סמל לדעת, זאת אומרת, היה בחכמים, המון אחרים את החרטומים, את החכמים, את ההתייעצויות וכל זה, בעצם
דעת מוסרית, כאילו
דעת, מה זו דעת? לא, דעת אריסטוקרטית, אומה אריסטוקרטית. אוקיי, לא, אז רגע של מוסר. וכל, אומה אריסטוקרטית, שזה סמל לדעת וכל זה וזה, אבל בעצם אתם רואים שהאומה הזאת, בעצם זה בא להגיד שאתם רואים, מנסים למצוא אצל אותם חרטומים איזה הסבר למה שקורה פה. עכשיו, הרמים האלה הם פשוט טועים בקריאת התמונה. יש פה טעות שלמה, בעצם טעות שלמה בקריאה של המפה הפוליטית, המפה של ההיסטורית, המפה של כל מה שקורה במצרים. ואז בעצם כאילו, אך הבינים סרד, בהתחלה בעצם אתה רואה שהם גם ונבקה רוח מצרים בקרבו ועצתו עליה, נכון? וברגע שהם, שימו לב, ברגע שהם עצתו עליה, בעצם הם לא רואים שום דבר מהחכמים שלהם, אז הם פונים אל מה? הם פונים אל העיתים, אני יודע, כבר פתאום נהיו מיסטים. הם פתאום נהיו מיסטים, כאילו, בדרך כלל בן אדם שהוא מתייאש מהסבר רציונלי, זה, חס שלום, גם שקורית מחלה וכל זה, הרבה אנשים, פתאום אתה רואה, במקום לזה, מתחילים ללכת לכל מיני דברים מיסטיים, ושמבטיחים להם שהם יעשו ככה, יעשו ככה, אז יתוקן הזה שלהם, זה, יתוקנו כל הצרות שלהם. פעם שמעתי באמת שיעור, המהר"ל בעצם מתייחס לדבר הזה שבעצם שלא מתקנים את שורש הבעיה, אומר, הרבה פעמים פונים לכל מיני, אפילו רבנים, באמת, זה, והם כביכול באמת מברכים וכביכול פותרים את הבעיה. מה פותרים את הבעיה? בעצם שבן אדם, הרי מה קורה לבן אדם? יש יורד מלמעלה, אמר לו מסביר, מסביר את זה במילים שלי, יורד מלמעלה איזשהו, לא עלינו, בגלל שמעשים של האדם לא מתוקנים, יורד עליו חס ושלום איזושהי כללה, איזשהו משהו לא טוב. עכשיו, מה שקורה, אם אתה יכול לשתי אפשרויות, או שאתה מתקן את המעשה, מתקנים את המעשים, ואז ריבון שם אומר, עוצר את זה, כמו שם, כי לא, כי הקדוש ברוך הוא לא יחפוץ, יחפוץ במות המת, כי בשום דבר היה הקדוש ברוך הוא בשום רשע מרשעתו, ואז הקדוש ברוך הוא, זה. עכשיו, יש אפשרות שאתה לא מתקן את מעשיך, אלא מה? אתה פונה לאותו נביא, לאותו זה, שהוא יעזור לך. אז מה? הוא יש לו יכולת אולי לעצור את זה למעלה, באמצע הדרך לעצור את זה, שזה לא יגיע אליך. אבל זה לא באמת עצירה, זה תחייה. אם לא תיקנת מעשיך, בסופו של דבר או יבוא עליך משהו אחר, או שפשוט יתבר וישפך. כאילו, זה לא, זה יגיע אליך, אני מתקן את זה בלשוני הציורית. וזה עוד הרבה, ודאי צריך לבדם לתקן את מעשיו, לתקן את זה. פה הם בעצם מנסים את כל האבות, הידעונים, זה כבר לא דברים של שכל, אלא אבות, הידעונים, כאלה דברים. וכלום, בסופו של דבר, אנחנו עוברים, קופצים פסוק י' א', אך הבינים שרי צוען, חכמי יועצי פרעה יצאן, איך תמול פרעה מן חכם אני בן לכם קדם, הים איפה חכמיך, הנה איפה החכמים שלך, איפה כל זה, מה יעץ, הם יגידו לך מה יעץ השם צריך אותה למצרים, נועלו שרי צוען, נשאו שרי נוף, ויתעו את מצרים בין השבתיה, השם מסך בקרבה רוח הבאים, ויתעו את מצרים בכל מעשה וכיתאות, שיקור בקיאו, ולא יהיה מצרים מעשה, אשר יעשה ראש וזנם כיפה. כל דבר שהם יעשו, כל תזה, ראש, זנם, כיפה והגמון, כל בעצם זה סמל לכל היועצים והחכמים, מה שאני ראש, זנב, כל מי שינסה לתת איזשהו מענה, שהוא לא המענה שהקדוש ברוך הוא מצפה לו, פשוט זה יתנפץ על קירות. יתנפץ על קירות, וזה דבר ש... זה דברים שבעצם לא יעזור, לא ישתנה כלום, עד שהקדוש ברוך הוא לא זה. ובעצם, ואז מגיע הקטע שבעצם מצרים רואים שבעצם שום דבר לא עוזר להם. ואז נכנסים כל עוד בן אדם יודע, מנסה לעשות דברים, אולי יש לו תקווה, אז בעצם גם זה, יש לו את הכוח, יש לו את הגבורה. פה מגיע כבר השלב של הפחד. פחד שבעצם של שהוא מתחיל כבר לפחוד ממש, חוזר פה וחרד ופחד, והיה למצב החגע אליו יפחד, כל זה כי כבר הוא מבין שפה יש משהו גדול עליו, יש פה משהו גדול עליו, ובעצם הוא לא מצליח להתמודד עם הדבר הזה לבד, ובעצם רק אז, כמו שאני זה, הם מתחילים להבין, להדיע, כי מתי מתחילים להבין? הם מתחילים להבין את הדבר הזה, זה מזכיר גם אצל עם ישראל, והיה לאות אלי השם צבא בבית, כי צעקו אל השם מפני לוחצים וישלח להם משה עבריו ויצילם. זאת אומרת, תראו מה קורה פה. קורה פה דבר מיוחד. יש פה את ההיסטוריה חוזרת על עצמם. אותם שחקנים, היאור, הכל, הכל, זה רק, יש פה, רק השחקנים שונים. מי הולך להיות השחקן השונה הזה? שפשוט, הפעם, מי שהולך להיות העבדים זה לא עם ישראל, אלא מצרים בעצמו. מצרים חוטפים את המכה. מצרים, אבל שימו לב, יש פה דבר הזה. יש פה תהליך, וזה קשור, יש פה תהליך שלעתיד לבוא, הולכים לעבור כל אומות העולם. אבל מיוחד אשור ומצרים שהולכים להיות, שהם פה בעלי אצל עם ישראל. יש פה תהליך, של בעצם כמו שעם ישראל עבר, עם ישראל בארץ מצרים הפך להיות עם. בא בברית. עם ישראל כביכול בא בברית, מתי הוא נהיה לעם? במצרים. הוא בא, אחרי שהוא עבר את כל האיסורים, הוא אמר את זה. מצרים הולך לעבור את אותו תהליך. אותו תהליך של כמו שהוא יחטוף מכות מצרים, ואז הוא יצעק אל השם, מושיע עבריו ויצעק, כמו שעם ישראל, כי ידעתי, והנה שמעתי צעקת בני ישראל, עם ישראל צועק אל השם, גם, ממש אותם פסוקים, ממש תראו מה זה, כי יצעקו אל השם בנוחצים, וישלח להם מושיע עבריו ויצילם, אותו הדבר יקרה למצרים, כמו שקרה לעם ישראל, זה ממש מזכיר את הפסוקים בשמות, כמו שקרה לעם ישראל, כך יקרה למצרים, ואז הם יבואו בברית, והם יהפכו לעם השם. מה ששאלת אותי רואי בשבוע, מה, ברוך עמי מצרים, אני אסתייג תכף מה ברוך עמי מצרים, זה קצת מרגיש לנו תחושת אי נוחות, מה, ישראל הופך, מצרים הופך להיות לעם השם, אני אראה בדיוק מה ההגדרה הזו של עם השם, אבל הם עוברים אותו תהליך שעם ישראל עבר במצרים, היום איזה נהיית לעם, מתי עם ישראל נהיה לעם? נהיה ביציאת מצרים, מצרים זה מה שמזכיר הכוזרי. מה אתה מדבר איתי על השמיים ועל הארץ ועל בריאת העולם? לא, כי אני מדבר איתך על עם, היום הזה נהיית לעם. עם ישראל נהיה לעם ביציאת מצרים. כך מצרים עוברים עכשיו תהליך של יציאת מצרים. עוברים תהליך של מצרים מצרים והם בונים מזבח בארץ מצרים. אותם חמש ערים שדברו זה, ויש פה באמת את, אז אני לא ארחיב בזה כי אין זמן, אבל עיר ההרס יאמר לאחת מי זו עיר ההרס, איפה היא נמצאת בדיוק.
מה העניין של חמש ערים? העניין של חמש ערים מדברו
שפת? החמש ערים שמדברו...
כל מצרים, מה זה?
מה זה?
זה כאילו הערים החשובות של מצרים?
כן, הערים החשובות, בעצם יש פה את הכרכים שאליהם התכנסו כולם, אלכסנדריה של מצרים וקודם כל מהרי עיר ההרס יאמר לאחת שזה בית שמש, איפה זה בית שמש הזאת, על איזה בית שמש מדובר, אבל בעצם כמו שאנחנו אומרים, בעצם אחרי שיהיה את כל הצרה הזאת, את כל הצרה הזאת, אז הקדוש ברוך הוא יתוודע בעצם למצרים, וברגע שהקדוש ברוך הוא יתוודע למצרים ובעצם יציל את מצרים, תהיה את אותה מסילה ממצרים לאשור. עכשיו המסילה הזאת, וזה לבדה, היא תהיה חייבת לעבור בארץ ישראל. אין מצב, לא אשור ולא מצרים שעובדות את השם לבד. יש את החוט המקשר שהוא לא סתם רק משהו גיאוגרפי. כי כביכול, אם אתה נוסע ממצרים לאשור, אז אתה צריך לעבור דרך את ישראל. לא, יש פה זה. אבל צריך, וזה צריך לדעת, צריך לעקוב אחרי הניואנסים שיש לנו פה. מצרים הם עם השם. אשור הם מעשי ידיו. אבל רק עם ישראל הוא נחלתו, נחלתי ישראל. זאת אומרת, רק פה הקדוש ברוך הוא מרגיש בבית. רק פה הקדוש ברוך הוא גר. איפה הקדוש ברוך הוא שוכן? הקדוש ברוך הוא שוכן פה, בארץ ישראל, בירושלים. נכון, כל העם נזכרנו, וזה מזכיר לנו מאוד את הפסוקים פה, את הפסוקים שלמדנו בפרק ילד, נכון, נער בית השם יהיה בזה, וכל מצווה, וכולם יעלו לחוג את חג הסוכות כמו שהזכרנו, ואם המצרים לא עלו, הפוך, הם יהפכו להיות, אין כזה דבר, הם יהפכו להיות, יהיה להם אולי אפילו איזה רמה מסוימת קצת מכל העם, הם הפכו להיות ממש, הם הופכים להיות כמו, זה כמו נקרא לזה ככה, זה כמו נקרא, יש בן אדם כל קשר, ודאי שכל אדם למשפחה שלו יש קשר מיוחד, נכון? יותר מהשכונה שלו, יותר מכל זה, נכון? יופי. עכשיו, בתוך המשפחה יכול להיות גם הבדל. למה יש הבדל? יש בנים שלו, בנים שלו, פעמים יש בנים חורגים. עכשיו, בנים חורגים, אתה לא יכול להתייחס אליהם כמו הבנים של השכנים. נכון? נגיד בן אדם לא עלינו, התעלמן או משהו כזה, והתחתנו, ויש עכשיו ילדים משותפים, ילדים, כאילו, לפני, לא יודע, התאחדו שתי המשפחות, ילדים מכל זה. אז כביכול, עכשיו התאחדו שתי המשפחות, אז אם באמת במשפחה תהיה, כולם עכשיו משפחה אחת, אוקיי? אבל ברור שבסוף יש את הילדים שלו והילדים שלה, נכון? יש פה איזה קשר שהוא קשר, אין מה לעשות, קשר שהוא קשר גנטי, קשר דמי, הוא קשר שזה, אבל ודאי, אבל בואו נתאר, אני בכוונה לא מתאר נכנס, אני רוצה להגיד שוודאי אותם בנים חורגים, יש להם קשר יותר טוב לאבא החורג, מאשר לאבא החורג אליהם, לוודאי מהילדים של השכנים. הם הפכו בכל זאת למשפחה אחת, למרות שכביכול אתה אומר, מה הקשר ביניהם? הם נולדו מהניסויים הראשונים, אין הבדל בינם לבין הילדים של השכנים. לא, ברגע שנהיה הקשר הזה, זה כביכול פה, יהיה קשר מיוחד לעם ישראל, אשור ומצרים, ומצרים, אבל בסופו של דבר, ודאי שזה עמי, עמי ישראל, עמי בסופו של דבר יהיה. עכשיו ברור, ברור, ברור שיש פה גם עוד דבר נוסף, שאנחנו כביכול קשה לנו מאוד, קשה לנו, מה? מצרים? מבחינתנו מצרים זה כמו עמלק, עד שהכיסא לא יש להם, כאילו מה, אנחנו נהיה, מה, מצרים כאילו מה, כזה בחור כביכול, הופך להיות לעם השם, כאילו אין שום דבר שהוא, שזה נשמע לנו מאוד, אמרנו, התחושת האינחות הזה, אבל אנחנו צריכים להבין שלעתיד לבוא, מה הקדוש ברוך הוא חפץ? הקדוש ברוך הוא חפץ בתיקון העולם, העולם יהיה מתוקן, אנחנו לא מכירים את העולם שיהיה אז. אנחנו עדיין נמשיך להיות בפחד של הכבשה בין 70 הזאבים שמחר תתהפך עלינו, אבל לא, העולם יהיה מתוקן, הקדוש ברוך הוא חוזר לשלוט בעולם, והפוך, הדבר הזה יביא ברכה, אותה מסילה שתהיה בין כל העמים האלה, היא תהיה ברכה, היא תהיה ברכה לכולם, ובאמת אנחנו צריך להבין שהרעיון שהמטרה האלוקית בסופו של דבר היא לא רק מסתכמת בלהחריט את הרשעים. היא לא רק מזה, ודאי שיהיה החרטה של כל הרשעים, ובסוף כביכול העולם כולו יחזור להיות עולם מתוקן. הרי ברוך הוא רוצה שכל העולם הזה יהיה מתוקן ויהיה ברכה, ברכה שיפרו אחד השני, והכל בעצם יהיה דרך עם ישראל. דרך עם ישראל הכל יהיה, ואנחנו רואים את זה היום, הקשר של כולם לירושלים, גם היום, מה שקורה בהר הבית וכל זה, זה שהעמים האחרים מרגישים מאוד קשר לירושלים, זה נכון, הם מרגישים באמת קשר לירושלים, רק הם לא, הם מבינים שהקשר הזה הוא יהיה רק דרך עם ישראל. הוא יהיה דרך אמה, זה שהם מרגישים קשר מאוד לירושלים, מרגישים שיש פה משהו שמדבר רוחני, זה לא, יש, ודאי שיש להם שייכות, זה לא שייכות של שקר. זה לא רק שייכות של משהו לאומי או לאומיות או משהו כזה. באמת יש להם קשר לירושלים, אבל בסופו של דבר, הדבר הזה יתבטא רק דרך עם ישראל. רק אין מצב שמדלגים על עם ישראל ומתחלקים אין את השלישייה, ומחליטים לעשות חצי חצי. לא, רק דרך עם ישראל זה הדבר הזה יהיה. יש שמישהו רוצה לשאול שאלה?
אני בוא לעשות זה להחריד הימים בעצם.
מה זה?
הנבואה הזאת היא בעצם לאחרית הימים?
כן, הנבואה הזאת לאחרית הימים לכאורה.
זה סתם מעניין, כי היום מצרים, אשור, זה כאילו ימים שאין לנו איך לזהות אותם בכלל. זה יהיה מצרים של היום.
אגב, יכול להיות שזה תפיסה גיאוגרפית, נכון. יכול להיות שזה תפיסה גיאוגרפית.
אני חושב שזה תפיסה לא טוב. זה תפיסה של... הרי מצרים הוא מתוארת בתפיסות שלה, לא דווקא.
כן.
אז אם
הוא מאחר לתפוס
את התפיסה של מצרים.
היא הכי נחינמי, היא נחינמי, היא נחינמי. באמת, לא, לא, יכול להיות, יכול להיות. אני אגיד משהו, עוד אני אגיד משהו בראי, בראי עכשווי. אתם יודעים שהמצב, אנחנו מסתכלים על כל הסיפור של היאור כמשהו, דברים כאלה יכולים לקרות, לקרות ברגעים. אתם יודעים שהיום מצרים יש 80 מיליון בני אדם. 80 מיליון בני אדם. מה מעסיק את נשיא מצרים סיסי היום כל בוקר שהוא קם בבוקר? הדבר היחיד שמעסיק אותו דבר בסיסי מאוד. שיהיה לו 80 מיליון פיתות להביא ל-80 מיליון איש. זה הדבר היחיד שמעסיק אותו כל יום שהוא קם בבוקר. דבר כפספוס הכי קטן, משהו שלא זה וזה, מצרים נכנסת לברוך שכל המצרים העולים על קהיר. דבר הכי קטן, זה, לא, זה, זה דבר שיכול לקרות ב, 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 בשניות, ברגעים, בימים, שפתאום לא יהיה מה לזה, זה הדבר הבסיסי שהוא מתעורר איתו והולך לישון איתו כל לילה. איך מחר אני מאכיל 80 מיליון פיתות, 80 מיליון איש? זה הדבר הזה. אתם יודעים שהוא התחיל עם פרויקט מאוד גרנדיוזי שברוך השם שיש העולם עמד בהשתאות ובחרדה. כל הנושא של, הרי חפרו תעלה נוספת, בנוסף על תעלת סואץ. עבודה, זה פרויקט שכל מצרים עוסקה בו, פרויקט במשך כמה שנים, שמספיק שהיה תקלה הכי קטנה בדרך וזה לא היה יוצא לפועל, מצרים הייתה קורסת כלכלית. מצרים קורסת כלכלית, אז אנחנו יודעים שאנחנו רואים מה זה אביב הערבי. דברים יכולים לקרות פה בשניות במזרח התיכון. במזרח התיכון, דברים ש... אז כאילו, כאילו, הכל בכל לא צריך ל... כל כך יכול להגיע באמת על אב קל, לא צריך יותר מדי כדי לזה. אנחנו רואים כאילו זה דברים, דברים של איזה... דברים משתנים בשניות, והרבה פעמים רק אחרי שהדברים קורים, אנחנו אומרים, אולי לזה רמז הנביא, כמו שראינו בפרקים קודמים, אולי לזה רמז הנביא, שדברים שהם... קוראים אחר כך וסכסכתים מצרים במצרים, היה לנו לפני כמה שנים. דברים ש... אבל לא דברים כמו שאמרנו, שלפעמים נבואות הן עומדות תלויות, ורק אחרי שהן קורות, אנחנו יכולים להגיד, אז אולי יהיה לתקופה, באמת אולי הדברים האלה מרמזים לתקופה שלנו. עוד שאלה.
מצרים מפחדת שאתיופיה, אם הם עושים סכר, אז יתייבש כל הנילוס. אז אפילו דבר קטן כזה יכול לייבש להם 80 מיליון, כמו שאמרת.
כן, נכון, נכון. דברים שיכולים את זה. אגב, גם היום, כל הסכר, הסואן, שבעצם בנו, ושנאצר בנה וכל וזה, אף אחד לא צפה מה זה הולך לעשות לכל מי הים התיכון, כל האזור פה וכל זה, אתה לא צופה. אתה עושה, מעניין אותך, דגם, איזה, אתה גורם לכל מיני דברים שיש להם השלכות אחרי עשרות שנים, וכבר מתחילים לראות היום כל מיני דברים באזור כל אגן הים התיכון, שאותו, שאתה מתערב בטבע, דברים שיכולים לקרות, כל ימת נאצר, כל זה, כל הדברים האלה שעשו, סגרו וכל וזה, יכולים לגרום לדברים מאוד חמורים, שיכולים אחר כך להתבטא באמת במה, שפתאום הנילוס התייבש, אבל חזון למועד, דברים יקרו, כשהדברים יקרו אנחנו נדע אותם. סיידר, שבת שלום שיהיה, זמן טוב.